היי, שלום לכם, אנחנו הקורות בקול, תמי קצין, רותי חלבני, זמרות, מורות לפיתוח קול ודנות כאן בנושאים שקשורים לקול. אז היום הנושא שלנו, איך לשמור על עצמאות אמנותית מול הצפה של עצות?
כן, כל אלמן זקוק לפעמים לחוות דעת מקצועית של אדם מבחוץ. אנחנו פונים בדרך כלל, מעדיפים לפנות לאנשים שהם מומחים. וזמרים נפגשים עם קשת די גדולה של בעלי מקצוע, ומתייעצים איתם, ולפעמים הם נאלצים לשמוע גם את חוות הדעת שלהם, מבלי שהם נשאלו.
זמרים צעירים במיוחד, אלו שבתחילת דרכם, מרגישים חוסר ביטחון ביכולתם, במקום שלהם בעצם בתעשייה. והרבה פעמים יוצא שהם מבטלים את הרצון שלהם רק כדי למצוא חן, לקבל עבודה, מחמאות וקידום.
בדיוק.
אז בשיחה הזאת אנחנו בעצם נסתכל שני היבטים לנושא הזה. מקום של הזמר שנמצא בתוך הפקה כמו אופרה, מחזמר, הצגה ואירוע מרובה משתתפים, או מקומו של הזמר העצמאי מול בעלי מקצוע.
כן,
אלה.
כן. בואי נתחיל בזמר שנמצא בתוך הפקה גדולה, שלך יש ניסיון הרבה יותר גדול בנושא הזה, במיוחד מעולם האופרה.
כן, ולך יש ניסיון גם לא רק על עצמך, אלא על הרבה תלמידים שלך
נכון,
שקשורים להפקות.
אז בדרך להיות זמרת אופרה מקצועית.
כן.
בעצם עברת הרבה מאוד דברים, והרבה מאוד שלבים, והרבה מאוד בעלי מקצוע, עד שאת
כן.
הגעת לבמה. בואי תספרי
זה
את זה.
זה בערך כמו הריון של פילה, זה לא אבל כפול, כפול, כפול שנים. זמר אופרה לוקח לו הרבה זמן להתאבות, ולא סתם. זאת אומרת, מעבר להתחלה של שיעורי פיתוח קול, עם מורה, מורה שלהם, ברגע שכבר מתחילים לעבוד על הרפרטואר, מתחילים לעבוד עם פסנתרנים, עם אנשים שמומחים בקואוצ'ינג לזמרים.
ומה זה הקואוצ'ינג? רק תזכירי בכמה מילים.
הקואוצ'ינג של בדרך כלל נעשה על ידי פסנתרנים, או מנצחים in the making, כמו שאומרים.
כן, אבל הם מנגנים.
והם מנגנים, ובעצם עוזרים לזמר ללמוד את התפקיד שלו, ביחס לזמרים אחרים. אם זה באופרה, אז בטח הרבה פעמים מנגנים את הזמר, את התפקיד של הזמר השני, או את מה התזמורת עושה, כדי שהזמר ימצא את ההקשר הנכון כן, לשירה כן, שלו. כן. הם לא מלמדים אותו את המוזיקה, זה תפקיד של הזמר
אבל
לעשות.
אבל אני יודעת שהם עושים את זה לפעמים.
אבל במקומות קשים, למשל כן. שמאוד קשה לתפוס את הצליל, אז הם יפרקו את ההרמוניה ויסבירו לזמר מאיפה הוא הולך לקחת את הצליל
זה אותו
שלו.
דבר בעולם המחזמר.
כן, אני בטוחה.
ממש, ככה,
ויש גם את העניין הזה של האנשים שמאמנים לשפות, כי באופרה יש לנו הרבה הרבה שפות, מעבר לאנגלית והשפה המקורית של הזמר, אז יש כאילו ממש אנשים שהמקצוע שלהם זה למד אותנו הגייה נכונה בצרפתית, בספרדית, כן. בגרמנית, וזה בפירוש אומנות בפני עצמה.
ובחזמר, הרבה פעמים זה אקסנט. זאת אומרת, אפילו אם כולם שרים
נכון,
באנגלית, אז
נכון.
תלוי מאיפה האנגלית הזאת, ואיזה שכבה תרבותית
איזה חבל,
זה.
כן.
איזה חבל, איזה נכון. שכבה סוציו-אקונומית גם. למשל כמו My Fair Lady,
נכון.
שזה מאוד חשוב לעבוד עם מבטא, יש עוד המון המון חזות.
בדיוק,
כן.
בדיוק.
כן.
אז, ואז זמרים יותר מאוחר גם לומדים לשיר עם זמרים אחרים, ואנחנו תכף נסתכל על זה, גם זמרים אומרים לנו את הדעות שלהם, לא רק, גם קולגות יכולים להגיד דברים שאנחנו שאלנו אותם, והם משתתפים בכיתות אמן, בדרך כלל זה של זמרות, או עדיין, זמרים, אנשים שנמצאים בשיא הקריירה שלהם, או כאלו שכבר נגמרה להם הקריירה, והם עכשיו מתעסקים בהוראה בלבד, ועם זה יש כל מיני בעיות, אבל זה מקום מצוין להשתפשף בו, כדי להעמיד
הם מביאים ניסיון חיים מאוד מאוד גדול.
והשראה מאוד גדולה.
כן,
כי זה כיף להיות קרוב למישהו שעשה את זה כבר.
כן.
וכמובן לזמר זאת התנסות מול קהל, אבל זה גם מקום שמקבלים המון המון דעות, וזה יכול להיות מאוד מאוד מורכב.
כן.
ואחר כך
יש את הבחינות כניסה לכל מיני בתי ספר גבוהים, או להתקבל לבית אופרה, או להתקבל למחזמר, וגם שם לפעמים נותנים חוות דעת, ביקורת, על הזמר, והוא אמור לספוג את זה, ולהקשיב.
ולא לענות.
ולא לענות, נכון?
כן, כן.
יש לזה בהחלט השפעה. כנ"ל אותו דבר, באמת באודישנים לתפקידים מסוימים.
כן.
זהו, זה מעורב. לפעמים בכלל לא נותנים משוב, ולפעמים נותנים משוב שאנשים הולכים איתו כאילו שזה הדבר, זאת האמת, ושהם צריכים להשתנות לגמרי על פי ה...
גם השתיקה יכולה להיות מאוד רועמת באודישנים.
כן, נכון. כמובן, כל זמר שרוצה להשתתף בהפקות, אז הוא משתתף גם בסדנאות, משחק, תנועה, מחזמר, סגנונות שונים של מוזיקה, אז גם שם נתקלים בבעלי מקצוע שונים שמאמנים אותנו.
וגם אפילו אם לומדים יוגה או תנועה או משהו כזה, תמיד יש שם איזושהי סמכות שתגיד לנו איך לעשות, מה לעשות, זאת אומרת, גם שם הדעות נמצאות.
ואז כשמגיעים כבר לעבוד בתוך הפקה, אז יש לנו את בעלי המקצוע
הרבים
והראשיים, שזה מנצחים,
של
מקלה, של תזמורת,
במאים, שזה ביגי, כמו שאומרים, זה אחד הדברים הכי משמעותיים.
כוריאוגרפים.
ויש עוזרים לבמאים כמובן, ויש אנשי במה, ויש... כוריאוגרפים שכן שאחראים על התנועה ועל הריקוד ועל וגם אפילו מלבישים ואנשים שמתעסקים עם כל הסטינג, עם כל הסטינג הרחב הזה. אוקיי.
אז יש רצון טבעי לזמר להביע את עצמו ולבוא עם האמירה האישית שלו, ובכל שלב מאלה שתיארנו הוא יתקל באנשים שאולי יגידו דברים אחרים לגמרי, יתנו את חוות דעתם, שיכולה לסתור את איך שהוא רואה את הדברים, והוא צריך למצוא דרך בתוכו איך להתמודד עם ה...
איזשהו דימוי, דימוי. נגיד, בן אדם רוצה לנסוע מתל אביב לחיפה, תחשבו, וכל 100 מטר עומד או מפקח תחבורה, או מורה לנהיגה, או שוטר, או משהו כזה, וכל אחד אומר לו משהו על רמת הנהיגה שלו. הוא רוצה להגיע לחיפה, אבל ויש לו את הדרך שלו, אבל עוצרים אותו בדרך, והוא צריך להיות אדיב ונימוסי, ולקבל ולשמוע,
כן.
כן.
יפה.
דרך ארוכה.
כן. ובאמת, ריבוי דעות כזה יכול לבלבל מאוד, ואחת האמירות שאני מאוד מכירה מזמרים זה, למי להקשיב? מה האמת? מה נכון?
כן.
צריך לזכור אבל שיש כאן תלות הדדית בינך, בין הזמר, לבין בעלי המקצוע האלה, וחייב להיות איזשהו שיתוף פעולה שנדבר עליו גם בהמשך, אם אתה רוצה לתפקד בתוך הפקה כזאת ולהחזיק מעמד ולשרוד אותה.
כן.
אז בשלב הזה בואו נתאר יותר את נמשיך לתאר את המצב בעצם שקורה.
המצבים האלה, כן.
יש את הבמאי שבא עם קונספט אמנותי. הוא יודע מראש מה הוא רוצה, הוא מקבל את השחקנים וזמרים אליו להפקה, בין אם זה אופרה, מחזמר, או מופע מוזיקלי. כן. מרבה משתתפים, הוא יודע מה הוא רוצה, והוא מצפה מכל האנשים שמשתתפים אצלו בהפקה, שיתאימו את עצמם לקונספציה שלו.
אני אתן דוגמה גם, הרבה פעמים קורה בבית אופרה, או בכלל, שיש פגישה עם הבמאי, זאת אומרת, יש פגישה קונספטואלית, זאת אומרת, אחרי שהזמרים מתכנסים ועשו כבר חזרות מוזיקליות, מגיע השלב של הבימוי, ואז אם יש מזל, אז הבמאי מגיע ואומר, או מראה אפילו, אפשר להראות תמונות של דברים, אפשר להראות את הקונספט של...
כן.
יש גם פגישות בין אנשי מקצוע בלי הזמרים, הם צריכים להתאים את התאורה ואת את הכל, כאילו יש להם המון המון דברים שהם צריכים לעבוד בלי שבכלל הזמר נמצא שם.
כן.
אבל ברגע שהזמרים כבר חלק מתוך ההוויה הזאת, אז יכולת שיתמזה מזלנו והבמה יספר לנו מה הקונספט שלו, או הצלחנו לראות את ההפקה הקודמת שלו, של אותה אופרה או משהו כזה, ואז ברגע זה אני זוכרת כמה פעמים כאלו שהבמה התחיל להגיד משהו, וממש התלהבתי, איזה יופי, יואו, איזה חדשני, איזה מעניין, איזה פה, והיו גם פעמים שהבמה דיבר ואמרתי, או מיי גוד, את זה אני אצטרך לעשות, כאילו מזה, זה משהו שהוא לגמרי אתלטי, או...
שהוא בקונספציה לגמרי שונה ממה שאת חשבת, גישה אחרת, נכון?
וגם יכול להיות מצב שהם עושים את זה as you go, כאילו אתה בכלל לא יודע מה הקונספט שלהם, שלהם, וכל פעם הם מעמידים תמונה חדשה ומערכה חדשה, ועדיין לא מבין את החיבור, שלוקח הרבה זמן לזמר להבין מה בעצם הבמאי רוצה, ולא תמיד הם יודעים מה הם רוצים, אז זה גם יכול לקרות. הם מנסים על הזמרים לפעמים לראות מה יעבוד, ובמצבים האלה זה יכול להיות ניסיוני ומדליק, וזה יכול להיות נורא מלחיץ.
נורא מלחיץ וקשה, ואני חושבת שהזמרים במצב הזה צריכים כל הזמן להתמודד עם קולות, הם מאוד סותרים בתוכם, כי הם התקבלו להפקה, הם רוצים להיות בתוכה. הם רוצים להצליח, לעשות את התפקיד מצוין, בדיוק זאת הזדמנות. מצד שני, הם לא רואים לאן זה הולך אולי, הם לא מסכימים עם ה-vision, החזון, של הבמאי או של המנהל המוזיקלי, ופה יש קשיים שהזמר חייב להתמודד איתם כל הזמן, כל הזמן.
ויש רעיונות אומנותיים מדהימים ויפים, ויש הרבה פעמים במאים שרוצים לראות איזה תמונה ממוזיאון, זאת אומרת, ממש יש להם את הקונספט הזה, איך זה ייראה, והתמונה דורשת עירום, והתמונה דורשת כל מיני דברים. כן, אז כן. אם הזמר משוכנע בקונספט, באומנותיות הזאת, ורוצה לשתף פעולה
עם זה,
הוא ילך על זה, כי גם הוא אמן, והוא
נכון,
מבין דברים. אבל אם הוא מרגיש שזה מיותר, ובאמת זה לא משרת שום דבר, אלא איזו גחמה מטורפת של הבמאי,
וזה קורה גם בסרטים.
וזה אז יקרה בסרטים בטוח, אז הוא יגיד, לא, את זה אני לא מסכים לעשות, ואז יש בעיות, כאילו, נוצרות בעיות.
כן, המצב השני הוא של זמר עצמאי, הכוונה בעצמאי זה שהוא לא חלק מההפקה, או שהוא סולן בהפקה, והוא מביא את האמנות שלו.
כן.
זה לאו דווקא בהפקה. אז זה נמצא בזמר שמביא את הקריירה שלו, ניגש, כמו שפעם היום ללייבל, לחברת תקליטים, הוא עובד עם המרגן, הוא עובד עם מפיק, הוא עובד עם מנהל מוזיקלי, שם הפעמים המפיק וה...
אני חושב שמנהל לו את המופע, את ההצגה.
כן, בדיוק, בדיוק, עם נגנים. ופה יש התמודדויות דומות למה שהיה, אבל גם שונות. הם עובדים גם עם, כמובן עם מורים לפיתוח קול, זמרים מקצועיים בדרך כלל עבדו עם מורה לפיתוח קול, והם ישמעו את הדעות שלו.
לפעמים יש גם שני מורים, למשל יש את המורה הפרטי, ויש מישהו שמפקח על הקוליות כאילו של ההפקה. זאת אומרת, זה יכול להיות בהצגה, זה יכול להיות אנשים שהם לא תמיד המורה הפרטי שלך.
כן. זה מחזיר אותנו יותר לנושא של ההפקות, אבל כן, זה שיש שני מורים, זה בהחלט יכול ליצור בלגן. ויש את, שוב, גם כמו שהזכרנו באופרה ובמחזמר, יש הרבה פעמים ווקל קואוץ', שהוא אדם שמנגן, ושיש לו ידע מוזיקלי רחב, והוא הרבה פעמים יביע את דעתו, כולל על דברים קוליים, בין אם הוא נשאל או לא על זה, וזו נקודה חשובה מאוד. הוא מלמד את התווים, הוא לפעמים יעזור לזמר, או ינחה אותו להגיע לסגנון מסוים, איך לאלתר, איך לקשט, לשיר ברגיסטר כזה או אחר. וגם אם זמר עובד עם תזמורת, אז יש לו את המנצח. אם הוא סולן של מקלה, אז יש לו את המנצח של המקלה. זאת אומרת, גם פה יש לו אנשי מקצוע שהם מרגישים צורך, הרבה פעמים מסיבה מוצדקת, להחוות את דעתם המקצועית. הבעיה היא שיש בעלי מקצוע בתחום הזה שהם נוטים לכפות את דעתם המקצועית, והם לא מתייעצים או לא רואים בזמר אמן שצריך לדבר איתו, לשתף איתו פעולה, אולי חוץ מאשר הדיבות הגדולות או הגדולים. חוץ מאלה, יש הרבה מאוד את הנושא של כפייה,
של שליטה, של... על פי אישק דבר, כאילו אני אחליט בסוף מה, זה גם מלחמות אגו כאלה.
נכון.
זה יכול לקרות, אני מתארת עצמי שגם בשלבים הסטודנטיאליים, כאילו גם כשאנחנו לומדים בתוך באקדמיה או בבית ספר למשחק או משהו כזה, בשלבים בקורסים, התלמידים, הזמרים הצעירים פוגשים אוטוריטות נוספות שיש להם אליהם כבוד, הם יודעים, הם מכירים אותם, אנשים שמוכרים בתעשייה, והם שומעים מהם דעות שלא מסתדרות ומתיישרות עם מה שהם יודעים על עצמם, על הקול שלהם, המורה שלהם אמרה, או מישהו מהעולם הפרטי שלהם, ויש הרבה התנגשויות כאלה.
ומה שאני ראיתי עם השנים, אני מאמינה שגם את אולי, זה שההתנגשויות האלה גורמות לאנשים שהם עוד לא לגמרי מגובשים, למרות שהם אמנים טובים, אבל אולי כאדם, הם לא לגמרי מגובשים, הם כבר לא זוכרים מי הם, הם כבר לא זוכרים מה הם רוצים לומר, הם נוטים ללכת עם הרוח, הם באו לשיעור מסוים נגיד בבית ספר למוזיקה, או הם עובדים במפיק מוזיקלי, והוא אומר, זה הסטייל שמתאים לך, זה מה שיפרסם אותך, זה מה שיגרום לך לקהל לאהוב אותך, ואז הם מבטרים על הבאה שהייתה באמת המקום האותנטי שלהם, העמוק שלהם, לטובת האמירות האלה, כדי להתאים את עצמם, כדי למצוא חן, כדי להצליח, כי כולנו בסך הכל רוצים להצליח במה שאנחנו עושים, ושוב, הם מאבדים את העצמיות שלהם.
כן.
אם זה מצליח, זה מצליח לזמן קצר, כיוון כן. שאתה לא נמצא מאחורי זה, זה סוג של בובה,
כן.
ומעוצבת.
כן, אני באמת זוכרת על עצמי, שאני איבדתי, זאת אומרת, לא ידעתי מה אני חושבת על התפקיד כבר. לא ידעתי מי אני בכלל, מה זאת הדמות הזאת. כי היו לי לפני זה הרבה הרבה רעיונות, איך קרמן צריכה להיות, או אם מופעתי בכזה מופע, או איך אני רואה את הדמות המסוימת הזאת, וזה ממש ממש לא הסתדר עם מה שביקשה ממני. ונכון, אני גם חושבת שיש לי אחריות בתור אמן לראות את הקונספט המלא של הדברים, את היחסים עם עוד זמרים, כן. עם המקום, כן. עם ההיסטוריה, עם הסגנון. אני לא זהו, אני יופי, אני אנציא את הדמות שלי והיא לגמרי נפרדת מתוך ההפקה. אני חייבת להיות באיזשהו דיאלוג עם הכל, עם כן. כל האוטוריטות כן. האומנותיות.
ויחד עם זה להביא משהו מעצמך לתוך הקונספט הכללי.
כן, כן.
זה נכון, זאת גישה שרואה באמת כן. את כל התמונה, ויחד עם זה לא מוותרת על העצמי.
בדיוק.
אני רציתי לספר כאן על בעצם השיחה הזאת נובעה ממני בעקבות דברים שקרו בזמן האחרון שמאוד מאוד הציקו לי. תלמיד שלי שעבדנו על הגשה לשיר מסוים, ועבדנו מאוד לעומק, והעבודה הזאת היא אומרת, מה אתה רואה במשפט הזה? מה המטרה שלך בשיר הזה? מה המטרה שלך בבית הזה ובפזמון הזה? וכל הזמן שאלות, תשובות, חפירה, דיון, חיפוש, תוצאות, עד שהוא הגיע למשהו שהוא מאוד מאוד שלם איתו, ואז הוא בא לאולפן הקלטות עם המפיק המוזיקלי, והמפיק המוזיקלי מחק את כל מה שהבחור הזה בא איתו, ואמר לו, אני רוצה את זה כך וכך. והם עבדו, כמה שעות על הכך וכך, וכיוון שהתמיד שלי לא עשה שום תהליך לפני זה, אלא רק כשזה כך וכך, הכוונה אני רוצה שזה יישמע כמו, ייראה כמו, לא היה שם שום עבודה עמוקה, ולא הייתה שם שאלה, לזמר, מה אתה היית רוצה? איך אולי ננסה בדרך אחרת?
לא ראה אותו בכלל.
הוא לא ראה אותו, הוא לא שמע אותו, הוא שמע את הראש שלו בלבד של המפיק, והוא הביא אותו לכיוון אחר לגמרי, ואז כששמעתי את התוצאה, אמרתי, זה פרווה. זה פער, וזה לא הגיע לאן שהמפיק רצה, וזה לא היה כבר מאיפה שהזמר יצא. אז אוקיי, מדובר כאן על גיבוש אישיות, אבל אני חושבת שהמסר הוא לתלמידים שלנו מאוד מאוד חשוב.
כן, אני חושבת שיש פה, כן. המסר, אני ממשיכה אותך,
כן.
זה ש... אנחנו כן צריכים להיות נאמנים, לגבש דעה, ולעבוד כן. חזק מאוד על מה שאנחנו עושים, כן. כאילו להכין את עצמנו, כי אם אנחנו לא מספיק מוכנים, כל אחד יתה אותנו.
נכון.
כאילו, אז קודם כל עבודת הכנה מדוקדקת וברורה, לגבי מה אני שרה, והחומרים שלי, והטקסטים, והמוזיקה, והכל, מוזיקלית להיות מדויקים והכל, אבל להישאר עם ראש פתוח, כי הראש פתוח הזה בא ללמד אותנו משהו.
כן.
כאילו, יש אומנים טובים מאיתנו גם, יש אומנים שיש להם המון ניסיון, שיכולים לראות לנו באמת את התמונה המלאה, להיכנס, יש להם הרבה ניסיון עם תפקידים, עם הפקות מסוימות, יש להם למה להשוות, זה נכון. ואני חושבת שאם יש... אנחנו מגיעות כאילו למה אנחנו, אוקיי, אז מה עושים עם זה? איך אנחנו לוקחים את זה לשלב הבא? איך אנחנו, מה אנחנו ממליצות לזמרים צעירים? או מה אנחנו ממליצות גם לאנשי מקצוע?
נכון, זה לשני הכיוונים.
שני הכיוונים.
לפני שאנחנו נלך להמלצות, בואי נלך טיפה לשלב יותר מוקדם שלנו בחשיבה, כדי לראות על איזה נושאים ממוקדים יכולות להיות, יכולים להיות חילוקי דעות. אני העליתי אחד שזה הנושא של הפרשנות הרגשית לשיר, שנותנת לנו באמת, ההפקה הקולית תהיה אחרת לגמרי, כשאני באה מתוך רצון אחד לעומת רצון שני.
כן, ויש כמובן הפרעות בטכניקה, כמו שאומרים. אם מישהו יש לו סגנון מסוים בשירה, או
יכולות מסוימות,
כן. ובמאי או מנצח מבקשים, המפיק מבקשים משהו לגמרי אחר. אז יכולה להיות פה, או
בואי ניתן כמה דוגמאות.
תשאירו את זה אחרת.
כן.
נגיד, הדוגמה של ברטינג היא דוגמה מאוד טובה. יש אנשים שלא מבינים בזה כלום, אבל רוצים שתשמע כמו מישהו מסוים. ואז זמר שאין לו את זה ביכולות שלו, או שהקול שלו הוא לא בנוי לזה, לבקש ממנו משהו, רק בגלל שיש לך קונספט על השיר בצורה כזאת, זה בעצם ליצור לו, להזיק לו.
והוא יישמע לו טוב בכל מקרה.
הוא יישמע לו טוב, הוא יצרח ופשוט ילחץ וחבל.
את יודעת, אני זוכרת סיפור על מעבד מוזיקלי, מפיק מוזיקלי, מנהל, הוא עשה המון המון דברים, שדרש מכל הזמרים שלו ויברטו מסוים, והם לא ידעו ויברטו, הם היו מאוד צעירים, זה היה להקה צבאית. אז הוא היה מראה להם איך להזיז את הכל, והייתה תקופה שלמה. שכל הזמרים כמעט שיצאו מלהקות צבאיות, בהקלטות של להקות צבאיות, כולם השתמשו בוויברטו שהוא רצה אותו, שהוא מבחינה טכנית היה לא בריא, מבחינה מוזיקלית, מסטטית, היה מוגזם, לא. היה מאולץ. כן, יש לי קונספט, ואני לא שם לב בכלל מה מתאים לזמרים שהם מולי.
כן.
אנחנו, יש כאן כפייה מסוימת. את הזכרת את הנושא של עוצמה, שהוא מאוד חשוב באופרה.
כן, באופרה, כן. למשל, אם מישהו נבחר על ידי פאנל מסוים לשיר תפקיד באופרה של ורדי, הרבה פעמים זמרים נורא רוצים שיתנו להם תפקידים גדולים ודרמטיים וזה, אבל בעצם הקול שלהם לא יכול למלא את האולם או לעבור את התזמורת, או, לא, או לעומת זמרים אחרים בהפקה הוא לא מספיק חזק, אז או אני לא יודעת, לא בדיוק אותו דבר. אז קודם כל, זה יכולה טעות של מי שבחר אותם, נכון. להיות זמרים, אולי הזה המרגן דחף אותם מאוד לקבל את התפקיד הזה, אבל בתכלס, בשטח, הם לא תוך שנייה יצליחו להפיק מעצמם קול ענק ודרמטי, אם הוא לא באופי של הקול, כן? ומה הם יעשו? ישירו חזק יותר? ישירו, אז הם יגרמו לעצמם שום בעיה. לפעמים צריך אפילו לסגת מתפקיד.
נכון.
כשמבינים שזה לא נכון. קרו דברים מעולם, לא להגיע לזה שיפטרו אותי, אלא לבדוק את העניינים האלה ולהבין. או מראש, כמובן שזמר צריך להיות ליד עם היד על דופק ולדעת, אני מתאים או לא מתאים.
בדיוק, להיות מודע לטכניקה וליכולות שלו,
כן,
נכון.
זה כזה מחמיא שבוחרים אותי לתפקיד מסוים, אבל אם חושבים עוד קצת, ואני עשיתי הרבה פעמים שאני ויתרתי על תפקידים שהבנתי שאני לא אצליח לבצע אותם.
נכון.
כי, ואז הבנתי שגם מי שבחר אותי לא חשב את העומק, כאילו לעומק, למה הוא בחר אותי. אז גם זה נדרש, זמרים מנוסים יודעים לעשות את ההחלטות האלה, זמרים צעירים צריכים לשאול דעות של מורים, וממש לברור טוב טוב.
פה התפקיד של המורה האישי הוא סופר.
סופר חשוב, האם אני מסוגל או לא, או כאלה מין דברים. אבל בטח לא בשטח לנסות להפיק מעצמי משהו שהוא לא קיים בי. אם אין לי יכולת לעוצמה מסוימת, אז אין לי. אז אין
נכון,
לי.
נכון, כן. מאוד. אז בואי עכשיו באמת ניכנס לנושא של המלצות, וההמלצות האלה הן טובות לשני הצדדים. אנחנו מאמינות שבכלל בעולם זה ככה, וגם בתחום שלנו. צריך שתהיה פתיחות בין בעלי המקצוע, זאת אומרת, כל אחד רואה את השני, רואה את היכולות, רואה את הרצונות, את הטעם, את הנטיות האמנותיות, את הקונספט של ההפקה, או של הערב, של הלהקה, כל דבר כזה. ברגע שיש פתיחות, נוצרת גמישות יותר גדולה, נוצר שיתוף פעולה יותר גדול בין שני הגופים, וכבוד הדדי.
כן.
כי זה לעשות עבודת אומנות,
כן.
שהיא אמיתית, כיוון כן. שאתה לא בא במנחית על הנחותים ממך, נכון. אלא אתה רואה אותם כאמנים,
נכון.
אתה ואני משווים מהבחינה הזאת, ובואו נעבוד יחד, ונגיע כן. לתוצאה הטובה ביותר, שהיא
כן. זאת עבודת צוות, זה עבודת צוות, בדיוק. וגם הצוות הרי כל הזמן משתנה, כאילו, זה לא אותם אנשים שהולכים כל הדרך ביחד, זה נדיר שזה קורה,
כן.
כל הזמן זה משתנה, התנאים משתנים, אבל הערך, מה שזה צריך להיות כל הזמן שם.
נכון מאוד.
כן.
אני רוצה להמליץ לזמרים, מתוך הראייה שלי את התלמידים שאני, שעברתי איתם את הדבר הזה, נזכור שזה חשוב להקשיב, חשוב לבדוק אפשרויות שונות, המלצות שמקבלים מכל מיני בעלי מקצוע, מה שמרגיש לכם נכון או מהדהד לכם ככדאי אולי, בהחלט לבדוק, לא להגיד אני בלבד, אבל בכל שלב להחזיר את ההחלטה אל עצמכם, לחזור פנימה ולשאול, נכון ומה לי. אני אומר, נכון לי או לא נכון לי, מה אני אומרת, מה אני מרגישה לגבי הדבר הזה, האם אני מרגישה שאני מתחברת לזה, האם אני מרגישה שהתרחקתי מעצמי, זה שוב ושוב ושוב, זה לא לחכות בסופו של התהליך, כי אז יש סיכוי שכבר הלכתם לאיבוד.
יש עוד דבר, אני מצטרפת לזה, חותמת על כל מילה, ובנוסף לזה באמת גם אם יש משהו שמריח לכם בתור זמרים, שמישהו מנצל את הסמכות שלו, כל דבר, כן? להיות עם היד על הדופק, לשים לב לזה, לא לשתף פעולה עם משחקי אגו כאלה, ובאותה נשימה אני אומרת, לפעמים צריך לבלוע כל מיני צפרדעים, גחמות של אנשים, להבין, זה שלהם, זה שלהם, זה ככה הם, וזה, ואם עדיין יש בן אדם שאתם מרגישים שהערך האומנותי שלו מאוד גבוה, אפילו אם הוא לא בן אדם הכי מדהים בעולם, והכי מכבד והכי זה, אבל ניתן לכם לעבוד איתו, ללמוד משהו, או לנצל את ההזדמנות הטובה הזאת שיש לכם לעבוד ולהפיק הפקה בעלת ערך, להשתתף בהפקה כזאת, זה שווה את זה, זה שווה את זה, זה לא תמיד יהיה בתנאים שלכם.
או, זה מאוד חשוב להגיד את זה.
זה לא יהיה בתנאים שלכם, ויהיו אנשים לא בלתי נסבלים, אפילו בלתי נסבלים. אני כמובן לא הייתי, אני חושבת ש- nowadays, כאילו, אני מאמינה שכבר יש כל כך הרבה דברים, הם לא politically correct, אז שמים לב לדברים האלה. אבל בזמני היו אנשים שהם גם הפרו את החוקים, והתנהגו בצורה שהיא לא נכונה, ולא מכבדת ולא כלום. אז זה עלינו להחליט מה נכון ומה לא נכון, מתי נכון להתפשר.
וכן, כן, אני מסכימה איתך שלפעמים צריך להתפשר. כן. וזה שלא לא תבינו מה המסר שלנו, שאם זה לא my way, I walk the highway.
No way. כן, נכון, okay. נכון מאוד, כן.
נראה לי שסיימנו?
אני חושבת שכן, כן.
אוקיי.
כן, תודה רבה.
נתראה.
תודה.
ביי.